ברשות מוריי ורבותיי, צהריים טובים לכל התלמידי החכמים היושבים בבית מדרשנו. אנחנו היום נמצאים ביום לא פשוט, יום שאנחנו מצטערים בצרת רבים, כאשר המלחמה גובה מחירים, ואנחנו יודעים שמצד אחד אנחנו מתקדמים לקראת גאולתנו, וברוך השם עם ישראל הולך ומתחזק, מצד שני אנחנו סובלים את אותם חבלים שנופלים לנו בנעימים, ואנחנו משלמים מחירים גדולים ועצומים על קוממיותנו. הדבר הזה הביא אותי להתבונן בסוגיה שהיא יושבת אל ליבנו הרבה, והיא הסוגיה של גאולה כמעה כמעה. גאולה כתהליך. גאולה שאנחנו שואלים את עצמנו, נו, ריבונו של עולם, כמה שנים זה עוד צריך לקרות? מה התהליך הזה? האם יש לנו משהו שהוא, ברוך הבא, האם זה משהו שהוא מוטבע בתוך התהליך שצריך להיות דבר ארוך? או שמה יש כאן איזשהו טעות, איזשהו דבר שנובע מאיתנו? גאולה כמעט כמעט, תהליכים וסיבוכים בגאולה. נושא רחב מאוד שבבית מדרשנו עוסקים בו הרבה, כי הוא גם עבודת הפרט, והוא גם עבודת הכלל, כיצד אנחנו מתבוננים על מהלכו של עם ישראל. אני לא בטוח שנספיק לסיים את כל הדברים ביחידה הזאת, יכול להיות שנמשיך עוד הלאה, אבל אנחנו רוצים לפתוח, כיוון שאנחנו נמצאים בערב ט"ו בשבט, ואנחנו עוסקים בגאולת ישראל הבאה דרך עצי הפרי, ואנחנו מסתכלים ומתבוננים כיצד מתוך העצים הללו אנחנו מפיקים אור והדרכה לעבודתנו הרוחנית, ולכן אנחנו פונים ראשית כל בכותרת אל משפט נעים וטוב שכתב הרב זצ"ל, כאשר התבקש לכתוב לכל חודש וחודש איזשהו פתגם, שהפתגם הזה ימצא את הרעיונות הבסיסיים של החודש. ואומר הרב כך, אנחנו נמצאים בחודש שבט. חודש שבט זה חודש שבו מתחלפת שנת העצים מבחינת תרומות ומעשרות ומצוות התלויות בארץ, ולכן תוקנה איזו תקנה שאין לה מקור בדווקא בט"ו בשבט. זה כנראה תקנה של הקרן הקיימת. התקנה לנטוע עצים כי תבואו לארץ ונטעתם נמצא בכל השנה כולה, אבל נהגו להתבונן על הנטייה בחודש שבט, ונתבונן גם בתהליך של הנטייה וצמיחתה, צמיחתו של האילן. ולכן אומר הרב, חשק נטיעת אילנות, זה המשפט שהוא אומר, חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. נבאר, חשק נטילת האילנות נובע מחפץ הדרת הדורות הבאים. בבקשה, מי יכול להסביר? מה אומר הרב כאן? שמה? לא שלנו מה? שלא שמעתי את המילה האחרונה? הרצון לנטוע אילן צריך להתחשב במה שהלאה. זאת אומרת, חשק נטילת האילן. שימו לב גם שיש פה שני מילים. אחד זה חשק ואחד זה חפץ, נכון? חשק הוא בדרך כלל משהו שהוא יותר, מה שנקרא מיידי. מתחשק לי לעשות משהו. חפץ הוא משהו יותר עמוק, שיש לי איזה חזון, איזושהי כמיהה, איזה געגוע. אומר הרב, חשק נטיית האילנות, הרצון לבוא ולבנות את ארץ ישראל, ולנטוע עצים וליישב אותה, זה חשק שבפועל אנחנו יוצאים עם כולם, יוצאים, נכון? הייתם בגן, אתם נתתם עצים, הלכתם ביחד עם הזה, כך הולכים השוטלים, נכון? בשמחה, וזה מאוד חגיגי, יש לנו חשק לבוא ולנטוע בארץ. בסדר? אני שמעתי מסבתא שלי, זכרונה לברכה, שכשהיא הייתה צעירה, אז היא הייתה גרה פה בקריית משה, והם נטעו את השדרה פה, בט"ו בשבט. בסדר? אז יש לנו פה ממש, אני מרגיש חלק מחשק נטיית האילנות, שזה באמת בא כאן, בשדרה כאן, שאם עשו חגיגה גדולה, קריאת משה הייתה התנחלות מאוד מאוד חדשה, והנה חידשו אותה בדבר שלא מקובל בארצנו, לעשות שדרה באמצע השכונה, דבר מיוחד מאוד. אז זה החשק, הוא נובע מחפץ הטבת התורות הבאים. חפץ הוא משהו יותר עמוק, יש משהו עמוק במהלך, של הרצון ליישב את ארץ ישראל בהתבוננות נצח, בהתבוננות לעתיד, שהרצון הזה הוא מעורר את החשק המקומי, עכשיו ניקח את השתילים וניטע אותם. אומר הרב, הביטוי הכי מובהק לדוגמה הזאת של עשייה שעניינה בפועל עכשיו, אבל מטרתה זה לדורות הבאים, עיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. עץ החרוב מבטא את הדבר הזה בצורה הכי ברורה. מדוע? כי מלא זמן, נראה עוד מעט כמה לפי זה, מלא זמן לוקח מאז שנוטעים את האיחור, את הנטייה, ועד שהחרוב הזה מוציא פירות ואפשר לאכול אותו. עד כדי כך שאדם מבוגר, רגיל, בגיל רגיל שנוטע חרוב, את הפירות יהיה רק בעוד 70 שנה, אנחנו נראה בהמשך. זאת אומרת, זה מה שעזור, כולנו, תראה, אנחנו נלמד היום בעיון את הסיפור שאנחנו תמיד, שמזה הרב לקח, וזה הסיפור ההלכוני המעגל, הנוטע וכל מה שנראה תכף בעניין הזה. מכל מקום, אומר הרב, היכולת ללכת ולטעת עצים, זאת אומרת, תשימו לב איזה פתח ענק הרב פותח לנו כאן. כיוון שנכון נכון שהנטיעה זה הנושא שלנו, אבל אם נתבונן, הרבה יותר מזה, שימו לב איזה, 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 איזה סוגיה יש כאן. יש כאן שאלה, האם אני נוטע, האם אני פועל, האם אני יוצר בשבילי, האם אני רואה את עצמי בתור מרכז העשייה, ואז אם אלה כל שיקולי הדעת שלי, זה מה יועיל לי, או שמה יש כאן תהליך הרבה יותר ארוך, הרבה יותר משמעותי, הרבה מעבר לי. ואז אם אלה שם תהיינה הפירות, אבל אז מה נפקא מינה אליי? אם זה לא אני, ואני לא שותף לזה, מה תפקידי בכוח? האם אני משהו שזקוקים לו, או שכיוון שממילא לא יהיה כאן פירות, אז זה לא כל כך קריטי. אומר הרב, יש לנו פה הסתכלות ארוכת טווח וקצרת טווח. קצרת טווח זה החשק הזה. אבל אם מתבוננים לעומק, זה לא נובע סתם מרצון ללכת ולעשות חגיגת נטיעות. יש כאן משהו אדיר ביכולת לבנות חזון. לבנות חזון פירושו של דבר, איך בונים מדינה? למה אנחנו פועלים כשאנחנו יוצרים בשטח, יוצאים חיילים לקרב? הם עכשיו עומדים מול הקרב הספציפי הזה. הם צריכים להיות מדויקים, הם צריכים להיות חיילים מקצועיים, הם צריכים לעשות עבודתם באופן מדהים. אבל, אומר הרב, זה חשק, זה דחיפה. ממה היא נובעת? היא נובעת מעולם שנובע מדבר אחר לחלוקין. זה הולך ומטפס לגבהים הרבה יותר רחבים מאשר הקרב הספציפי הזה. ככל שהחייל יותר נתון בעולם של המרחב, העוצמה שלה בפועל, תהיה יותר איתנה, נכון? ולכן יש לנו פה באמת מהלך מאוד משמעותי שקשור לחודש שבט. כי חודש שבט, מלבד האילנות, חודש שבט זה החודש שבו מתחילים לראות פריחה. מתחילים לראות שמה שהיה בזמן החורף כנוס בשלכת, כנוס בחצי רדימה, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, לא יודע אם יצא מפה משהו. הנה, חודש שבט מגלה שחיכית וחיכית וחיכית, אתה רואה, תמון פה, תמונים פה דברים גדולים, והדבר התמון הזה יוצא אל הפועל ומעורר אותנו לפעולה קצרת הטווח שיצרה אופק שהוא רחב טווח. בסדר? עד כאן בסדר, צדיקים. זאת הכותרת. אבל מה רב רמז לנו? שכדי להבין את עומק הדבר, כדאי שנלמד את נושא החרוב. ואם נלמד את נושא החרוב, מתוך זה נוכל להסיק. אבל כדי ללמוד את נושא החרוב, כפי שהגמרא, וזה מקורו של הרב במסכת תענית, צריך ללמוד את הפסוק או את הפרק שעליו מבוסס כל הסיפור של חוני המעגל. שהוא סיפור מופלא ביותר, נכון? אתם יודעים למה אני משהו מופלא? אולי, אני כבר שאני יוצא מגלת הנחה, שאת הסיפור הזה איכשהו הגננת לאור בכל גן שהוא סיפרה באיזשהו שלב, נכון? ואחרי זה גם המורה, והמורה הזה אפשר להגיד, תגידו לי, כאשר חוני קם משנתו אחרי 70 שנה, בסדר? מי האמין לו שזה חוני? מי האמין לו שזה הוא? אף אחד. אז אם זה אף אחד, אז מי כתב את הסיפור הזה? אז מי כתב את זה? נכון? רבא אמר, רבא מספר את הסיפור על חוני. רבי יוחנן, סליחה. מה הכוונה? הכוונה היא שיכול להיות שזה משל. יכול להיות שזה משל שמלמד על עיקרון. למה דווקא הלבישו את המשל הזה לחוני, ולא לעוד כל מיני תנאים, נלמד בעזרת השם כאן, כי חוני מוכר לנו. אנחנו יכולים לראות כיצד הדבר הזה, נכון, אופיר, זה מעניין ההסתכלות הזאת. הייתי, נכון? צריך להסתכל איך הדבר הזה מתיישב על דמותו של חוני. כי ממה זה מתחיל? בואו נרגע שנייה אחת, נתחיל את הגמרא שורה אחת, ואז לפני שלומדים את המעשה של חוני, נלמד את הפסוק שעליו מבוסס כל העניין כולו. אומרת הגמרא מסרת תענית כ"ו עמוד א', אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק, שזה חוני המעגל, היה מצטער על מקרא זה. מצטער הכוונה אם הוא לא אומר, לא זכיתי להבין אותו. לא זכיתי להבין האם הפסוק הזה הוא באמת ריאלי. מה לא הבנתי? כתוב כך, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, מכירים כולנו את הפסוק. זה הפסוק שמכניס אותנו לשמחת שיבת ציון וגאולה. אז מה כתוב? בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. ואז שואל חוני את עצמו, אמר, מי איקה דניים 70 שנים בחלמה? באו, נו, פירוש, מי איקה, מי יש, שישן 70 שנה בחלום? השאלה מוזרה, נכון? מה זה? מה זה כל הדבר הזה? מה זה ה-70 פה פתאום? מה זה 70 שנה? ולמה, מה כל כך קשה לו? מה, קשה לו פיזית שאנחנו לא מצליחים לישון 70 שנה? מישהו יצליח לישון פה פעם 70 שנה? אני יודע שאפילו מישהו יצליח לזרוק את כל העולם הצידה, אחרי 3 ימים הוא מתעורר. זאת אומרת, זה לא שאלה טכנית ושל איך ישנים פה 70 שנה. מה הוא רוצה? זה כל כך מפריע לו. כל ימיו היה מצטער. בסדר? עכשיו, כדי שנבין את המערכת של כל הדיון כאן, צריך לחזור לפרק האהוב הזה, בפרק המתוק של שיר המעלות בשוב השם, את שיבת ציון היינו כחולמים. בואו נלמד אותו רגע, כמו שלומדים פרק בתהילים, כמו שלומדים תנך. זאת אומרת, לפני שאנחנו רואים את המדרשים, בואו נראה את המבנה. ככה, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. שובה השם את שביתנו, כאפיקים בנגב, הזורעים בדמעה ברינה יקצור, הלוך ילך ובכו נושא משך חזרה, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. אם שמתם לב, חילקתי את המזמור הזה לשני חלקים, שמה תגידו לי מה פתאום, מה המניע שלי לחלק אותו לשני חלקים, אחד זה פסוק א', ב', ג', ואחד זה ד', ה', ו', למה מחולק לשני חלקים? לא סתם כי חילקתי באמצע. תהיינו רגע במזמור ותגידו לי למה נראה, שאולי אני לא צודק, אבל מה שאני חשבתי. כי? או, אתה אומר, משל ונמשל, איפה אתה מזהה קודם כל, שזה כאילו נושא אחר, משהו שהולך עכשיו להתלבש על הנושא הראשון, וזה כבר נושא הבא. אז אתה מעולה, קודם כל, מבחינת הצורה של המזמור, אתה אומר, יש כאן משהו בולט, כאן כתוב, בשוב שיבת, פסוק א', ובדלת, פסוק ד', שוב השביתנו, נכון? זה כביכול, הוא מתכתב, הוא מתחבר לחלק הראשון. יפה, מבחינת צורנית מצוין. עכשיו רגע, תסתכלו רגע לתוכן. כשמדבר, כשדוד אומר את החלק הראשון, איפה הוא נמצא? בלמעלה, הוא נמצא שמה, מה קורה? הוא עכשיו חולם על האידיאל הנפלא הזה, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז הוא מתאר, אז יאמרו בגויים וכו' וכו'. מה קורה בחלק השני? זה יותר ממעשי, הוא פעיל מה עכשיו, הוא מסתכל על מה? זאת אומרת, הוא עכשיו היה בחזון, עכשיו הוא יורד למציאות, נכון? והוא אומר, וואו, איזה דבר זה, היינו כחולמים, ככה וככה וככה, הגויים יבואו כולם, ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, שוב השם את שביתנו, כאפיקים בנגב, אז רואים בדמעה ברינה יקצור, כל כך הרבה דמעה יש לנו עד שמגיעים בסוף אל המטרה, זאת אומרת, יש כאן הכרזה אדירה של האידיאל, בחלק הראשון, ויש את קשיי הדרך בחלק השני, ומתוך הקשיים הוא מבקש, שוב, השם את שביתנו, כאפיקים בנגב. וכמובן נצטרך לברר מה זה, מה זה מה? שוב, השם את שביתנו, מה זה כאפיקים בנגב, מה זה? מה פה שכאפיקים בנגב? שוב, השם את שביתנו, שיש אפיקים, יש ודיות בנגב, וששבותנו תהיה כמו הוודיות בדרום. מה הכוונה בזה? אבל כאן יהיה זה מאוד קריטי, אני מקווה שבזד השם נוכל לראות את זה. אבל רק רגע, לפני שמתחילים, תגידו לי מה זה נקרא בפשטות, איך אתם מבינים, מה זה היינו כחולמים. תסבירו, תגידו לי בעברית שלנו, מה הפירוש? שוב השם, השם שב את שיבת ציון, ואז היינו כחולמים, מה הכוונה? מה זה? אתה אומר, זה יותר גדול מהחלום, היינו כחולמים, תשמע, זה חלום, זה חלום. להגיע לכזה דבר שפתאום אנחנו עולים לארץ ישראל, תחשבו, יהודי היה פה לפני 100 שנה, עזב וחזר עכשיו לפה. פתאום הוא רואה את ירושלים. ירושלים הייתה לפני 100 שנה איזה משהו קטן כזה, פה כבר היה מחוץ לעיר, כמו שאמרתי קודם, קריית משה הייתה התנחלות, בכלל מה היה, ופתאום מחלפים מעל האדמה, מנהרות מתחת לאדמה, בתים כאלה גבוהים, עד אני לא יודע איפה, פתאום ירושלים, 1.5 מיליון אנשים. מה, אומר, אני בטוח שדוד המלך לא חשב אפילו בראש, הוא היה לו עיר דוד, הוא אמר, זה ירושלים? עיר דוד היא כמו מגרש כדורגל בתוך זה בגודל שלה. ופתאום, איזה עיר דוד, בכלל אנחנו לא מכירים, איזה מרחב אדיר, איזה משהו, יותר מהחלום שלה. לנו. זה יותר משהו, פירוש אחד. פירוש שני, היינו כחולמים מה הכוונה, פשוט, קודם. שמה? או, רגע, זה השלישי. הראשון זה היינו כחולמים, הכוונה היא שהחלום מתגשם. בדיוק מה שחלמנו בחלום, בדיוק מתגשם עכשיו במציאות, בסדר? והפירוש השלישי, זה הפירוש ששמעתי מהרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שאמר, היינו כחולמים, הכוונה היא, תגיד לי, אתה רואה מה אתה, תסתכל רגע מהחלון, אתה לא רואה איזה גאולה יש כאן? כאילו אנחנו חולמים, אנחנו מדברים, פעם יבוא משיח, פעם נעשה, רגע, תסתכל מהחלון, ותפסיק לחלום חלומות עתידים, זה קורה פה. שיר השם את שיבת ציון, היינו כחולמים כמו איזה אחד, שחולם איזה, כשהמציאות מדברת אחרת. הרבה פעמים באים ומתמחים ואומרים על האנשים, מי אמר שעכשיו יש גאולה? מי אמר? אולי זה רק עם ישראל בא והגיע לארץ בדרך המקרה או בדרך הבריחה. הוא אומר, תסתכל, תסתכל מה קרה פה. תראה מה היה פה לפני 100 שנה, איך היה, איך הייתה ארץ ישראל מבחינת ביצות, מבחינת יכולת ושממה, מבחינת בניין, מבחינה כלכלית, מבחינה... עם כל הצרות, זה דבר מדהים, זה אפשר לתאר בכלל, אז מה אתה חולם? תסתכל ותראה, בסדר? זאת אומרת, החלק הראשון של המזמור מדבר על אידאל גדול מאוד. היינו כחולמים, אז אם עלי שחוק פינו, אז הכוונה היא כשהשחוק הוא תמיד מבטא את השלמות הכי גדולה. מי הוא האב, האב נקרא לזה, בין האבות, שהוא נמצא במדרגה, נקרא לזה ככה, הכי גבוהה מבחינת המעלה הרוחנית שלו. יצחק, למה? כי הוא ראה את זה, נכון? הוא היה בעל העקדה למעלה, נכון? איך אמר לו, איך הקדוש ברוך הוא אמר לקרוא לו? הקדוש ברוך הוא אמר לקרוא לו. איך הקדוש ברוך הוא קרא לו? הנה אשתך שרה יולדת בן, וקראת את שמו יצחק. מה זה? זה הכל, מה שזה יצחק. הוא סיפר בדיחות כל היום, מה הכוונה שהיה יצחק? אחד מאבותינו קראו השם הצחוק, למה? כי יצחק מסוגל לצחוק על כל מה שהוא זמני. יצחק הוא כל כך נעשה, הוא כל כך נהדר, הוא כל כך עליון, הוא כל כך ראה מלאכים כשהם בחו לו לתוך העיניים שבעקדה, שהוא כבר לא רואה את הדברים הקטנים, אז מה אתה מדבר? יש את הבעיה הזאת, אנחנו נעבור אותה. הוא כל הזמן היה בצחוקים, לא צחוקים כי הוא היה ציני, אלא הוא היה פשוט, הוא לא התייחס לעולם הזה בתור משהו משעבד, הוא היה מסוגל לראות, העולם הרבה יותר גדול, יש עולם גבוה, עולם של מלאכים, עולם שאני ראיתי של מסירות נפש, שם אני נמצא. לכן כשיורדים ממעשה העקדה, כשאברהם חוזר לבאר שבע, איפה יצחק? לא יודע, בעולמות עליונים. כתוב שהוא הלך לישיבת שם ועבר. זאת אומרת, יצחק, זה הצחוק. אז נמלא צחוק פינו, פתאום נסתכל על כל ההיסטוריה, על כל מה שעברנו, על כל הדברים הקשים שעברנו, קשה לנו להגיד את זה היום. כי אנחנו לא נמצאים שם, אבל כשנגיע שם, פתאום נבין, ריבונו של עולם, איזה דבר נפלא עשית, שככה הגענו וכל מה ששילמנו וכל המחירים היו חלק גדול מתוך התקומה הזאת. אז נמלא צחוק פינו. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. תגידו לי, גם כאן, תסבירו את הדבר הזה. אנחנו רוצים לתאר את גודל השמחה וגודל השלמות, ואנחנו פונים דווקא אל הגויים. אומרים, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, זה איתנו. למה זה מתחיל ככה? למה זה מתחיל? הייתי אומר, קודם כל אנחנו נזהה שהגדיל השם לעשות עמנו. ואז יאמרו גם הגויים, שהגדיל השם לעשות עם אלה. למה זה הפוך? למה הגויים הבינו קודם? כי מה? כי אנחנו עוסקים בחלומות, זה לפי הפירוש השלישי. אבל מה אתם אומרים? אתם יודעים, תחשבו רגע על הדבר הזה, סליחה שאני קצת כאילו מרחיב את הדברים מעבר, אבל זה דברים כל אחד מהם בימים אלה כל כך חשובים. כשאנחנו היינו, נאמר, באזור ראש השנה, השנה הזאת, והם שואלים אותנו, תגידו לנו, האם הגויים קמים עלינו לאורגנו, הם רוצים את קיליוננו חס ושלום? היינו באים ואומרים, אני מדבר עכשיו, אני נמצא בראש השנה לפני שנתיים, בסדר? ואז היום, לא, זה מורתע, וזה בכלל כבר הלך, אני לא יודע מה, וזה פה וזה שם. אבל הם לא הפסיקו יום אחד לתכנן מה לעשות לנו, כדי להזיק לנו. וזה אנחנו בכלל לא יודעים. אנחנו הולכים לישון בשקט, אנחנו הולכים בזה. הגויים, איך אנחנו רואים? הללו את השם כל גויים, שבחו כי גבר, עלינו חסדו, מה אתה רוצה מהם? למה הם צריכים להזמין מוזיקה על החסדים שלנו? כי הם יודעים הרבה יותר מאיתנו. הם יודעים עכשיו שהם בלילה עשו איזשהו מערב שלא הצליח בלבנון. הם יודעים שהם ניסו לעשות איזו פצצה גדולה והתפוצצה להם בידיים. הם הלכו שם והקימו איזה כור גרעיני ומתברר שפתאום באיזה כוח עליון הכל קרס. אנחנו בכלל לא יודעים מזה. אז הללו את השם גוגים הרבה יותר יודעים מאיתנו כמה הגדיל השם לעשות עם אלה. ואז מתוך זה אנחנו אומרים, אז הגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים, מקבלים את הפשט הזה? זה מדהים, זאת אומרת, עד כמה אנחנו בעצם, לא יודעים עד כמה הקדוש ברוך הוא, כל רגע ורגע, ועכשיו היה לנו המחשה כל כך קשה לזה בימים האלה, שבאמת, זה לא התיאוריה. ברגע זה, כמות המחסנים של הנשק, בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, בכל המקומות, כל ההערכות, כל המנהרות, כל הדברים האלה, לרגע לא חשבו להפסיק עם הרצון הזה. והנה כל יום נגמר היום בשלום. יופי, אז זה סימן שריבונו של עולם איתנו. בסדר? אז מה יש לנו בחלק הראשון? חלק הראשון זה שוב השם את שיבת ציון. הכל נמצא בתהליך של חזרה לשלמות ולגאולה. ואז אנחנו מבקשים שוב השם את שביתנו כאפיקים בנגב. נשאיר את זה. נשאיר את זה אם נספיק נדבר על החלק השני, כי אנחנו רוצים שלא נשכח את עיקר ענייננו. אנחנו נפגשים עם חוני, ומה חוני אומר לנו? יש לי קושייה בפסוק, נכון? אני לא מבין. כתוב, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. מי איקה, אם יש דבר כזה שאדם ישן בחלום 70 שנה? מה זה? קודם כל, מה זה 70 שנה? בין בית ראשון לבית שני. למה זה נזכר עכשיו כאן דווקא? שיר המעלות, אנחנו רואים אותו עד היום, גם כאשר כבר נבנה בית שני והכל וכן הלאה. האם שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון לא מדבר על בית שלישי? למה דווקא 70 שנים? מה אתם אומרים? זה נבואה על מה שהולך להיות, אז למה זה 70? יפה, אפשר ככה, אבל יש מקור מקביל. אני לא נראה בו הרבה, אבל בואו נראה. בתלמוד הירושלמי יש מקור מקביל שיש לו איזה מין, כאילו איזה נגיעה לאירוע היסטורי. תראו מה כתוב. אמר רבי יהודן, חוני המעגל זה בן בנו של חוני המעגל היה. זאת אומרת, הסבא של חוני, זה, לסבא שלו גם קראו לו חוני. עכשיו, הסבא שהוא הסבא הזה יצא להר אצל פועליו. עד שהוא, סליחה, סמוך, בנו של חוני המעגל היה סמוך לחורבן בית המקדש. יצא להר אצל פועליו. עד שהוא שם ירד גשם, הוא בא לו למערה. בישיבתו נרדם, וישן לו, כן, זה מתורגם, כן? והיה שקור רבי שנתו 70 שנה. עד שחרב בית המקדש ונבנה פעם שנייה, לסוף 70 שנה התעורר בשנתו, יצא לו מן המערה וראה עולם מוחלף, מקום שהקרמים נהיה זיתים, מקום שנהיה זיתים נהיה זרעים, בא לו למדינה, אמר להם הכל בעולם, אמרו לו, אין אתה יודע מה הכל בעולם? אמרו לו, לא, אמרו לו, מי אתה? אמרו לו, חוני המעגל, אמרו לו, שמענו שהיה בעל עזרה והייתה מלאת אור, והתמלאה אור וקרא על עצמו בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. זאת אומרת, כאן יש סיפור קצת שפשוט מבטא את העצק כסיפור היסטורי. הוא נרדם מתי? בפני חורבן בית ראשון. הוא התעורר ומסתכל, בית ש... ויש בית מקדש בנוי, רק הוא לא ידע מה, שזה נהרס ונבנה מחדש. זאת אומרת, באיזשהו מקום החוני הזה חי בשתי דורות. בסדר? עכשיו, יכול להיות שאולי אחד מבוסס פה על השני, ולכן מדובר פה על 70 שנה בחלום, כי כביכול זה היה סיפור של 70 שנה, כי חורבן בין בית ראשון לבית שני, היה 70 שנה, כך אומר, ככה זה החשבון, וכך אומר הפסוק, שהגלות הזאת תהיה 70 שנה. בסדר? אבל מה מפריע לו? מה זה מה איקה, מי איקה דניים 70 שנים בחמלה? מי יש ישן 70 שנה וחולם? מה הכוונה בזה? בואו נראה את המשך הגמרא. הגמרא מספרת, ועכשיו אנחנו חוזרים לסיפור שנמצא בגמרא שלנו, עולים למעלה. יום אחד היה הולך בדרך, וראה אדם אחד שנטע חרוב, זה אותו חרוב שאנחנו מחפשים אותו בלימוד שלנו כאן. אמר לו, זה עד כמה שנים טוען פירות? כמה זמן לוקח לחרוב כדי להפיק את פירותיו? אמר לו, עד 70 שנה. אמרו לו, פשוט לך שאתה חי 70 שנה? שאתה עכשיו הולך ונוטע על מנת לאכול את החרובים האלה? אמר לו אותו האיש, כלומר אני, כך אומר הנוטע, עולם מלא חרובים מצאתי, כמו ששתלו לי אבותיי, כך שותל אני לבניי. יפה. כך הייתה תשובתו של הנוטע. שמע חוני את הדבר, אמר שכוייך, יופי, מעולה. ישב חוני, קרח ואכל פיתו. לך רוצים מהתרמיל שלו את המגשית, וישב לאכול אותה. הוא בא לו שינה וישן. הקיפה אותו שן סלע, ונתכסה מן העין, וישן 70 שנה. כאשר קם, ראה אדם אחד שמלקט מן החרובים. איזה יופי. ישנתי, עשיתי שנץ קטן, ואני קם, ופתאום אני רואה שהבן אדם כותף חרובים. אמר לו, אתה הוא ששתלת את העץ הזה? אמר לו, בן בנו אני. אמר לו, שמה, מזה אני רואה, שמה? אם זה בנו הקטן, שכנראה אני נעלמתי פה מהשטח לכמה שנים, אז כנראה שאני ישנתי 70 שנה. הלך לביתו. ואמר להם, בנו של חוני המעגל, האם הוא חי? זאת אומרת, הוא כבר מבין שהוא עצמו חוני, הם לא מכירים אותו, אבל הבן שלי כאילו חי. אמרו לו, אמר להם, בנו איננו עוד, בן בנו קיים, הנכד קיים. זאת אומרת, כבר לא קיים, ודאי חונים יודעים שנעלם להם, הבן גם לא קיים, הנכד. אמר לו, אני, ולא אמר, הלך לבית המדרש, ושמע את החכמים שאומרים, נעירות וברורות הלכותינו כבשנות חוני המעגל, והוא הלך לבית המדרש. בעצם הסיפור שם, זה דילוק קטן, מורכב מכמה דברים. הוא התחיל ללכת, קודם כל הוא ראה את הנוטע, ואמר, אני, זה הבן בנו. אחרי זה הוא ראה את החמור. ראה שהחמור שלו הוליד כבר צאצאי צאצאים. אחרי זה הוא הלך הביתה ודיבר עם אשתו, ואשתו גם לא האמינה שזהו. אחרי זה הוא הלך לבית המדרש. בבית המדרש כבר גם לא האמינו שזה חוני, אבל פתאום שומעים אותו אומר, את החבר'ה לומדים בבית המדרש בחברותה, ואחד אומר, וואלה, אתה ממש עכשיו קלעת לסברה שמספרים בשם אותו חוני הגדול, שהיה פה איזה אחד ראש ישיבה ממש מובהק. איך כיוונת? כי בשנים של חוני הסוגיות היו מהירות ומזהירות לגמרי, וכשהם מגיעים לבית המקדש היה אור מיוחד. איך היה זה? ואז מה הוא אומר להם? הוא אומר, רגע, חבר'ה, תפסיקו שנייה אחת, רגע, רגע, כן, ככה יושב, כמו הרב נכנס כאן, בחבורה כמה, נכון? אז רגע, אני ניגש, ואז הוא אומר לו, אני חוני, אני אותו חוני שאתם מדברים עליו. ולא אמנו, לא אף אחד לא אמין לו. לא אמנו, לא היה סמארטפון כדי להוציא צילום, כן? אז אחרי היה לנו כבר צילום. אמרו לו, אמר אני, ולא אמינו לו, ולא עשו לו כבוד כראוי לו. כזה כאלה מופתים, ובסוף מדבר פה על מישהו שרודף כבוד, מה הכוונה? חלשה דעתו. כי מרוב זה שאין כבוד, ביקש רחמים ומת. מה ככה, אני לא רוצה לחיות. למה? כי אני רודף כבוד. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה לא נהיה הגיוני, נכון? ואמר לה, היינו דאמר רבה, היינו דאמר אין, שזה מה שאומרים בני האדם, או חברותה או מיתותה, נכון? כל מי שפה בבית המדרש יודע שברגע שפתאום אין לו איזה שיעור, הוא מחפש חברותה, נכון? נכון? אז או חברותה או מיתותה. נכון, זה פלא פלאים הסיפור הזה? פלא פלאים במובן שאלף צריך להבין פה, אתה חושב מה קשה לחוני, מה זה הסיפור המורכב הזה, כי אף פעם הגמרא לא מספרת סיפורי סבתא. זה לא כדי לספר לי, לא כתוב מה הוא לבש, נכון? אבל היה חשוב שהוא אוכל את הלחם, ואז הוא נרדם, נכון? זה כן היה חשוב לגמרא לספר. לא שאלו כמה, מאיפה, באיזה עיר זה היה, לא כתוב, כי זה לא כל כך חשוב. אבל חשוב להם לספר את הסיפור של הנכדים של החמור, נכון? ודבר שלישי, מה זה כל בית המדרש כאן? איך הוא נכנס? למה הוא היחידי שכאילו מה הוא עושה בית המדרש? מצד אחד מה בית המדרש עושה? הוא נותן מקום לחוני? הוא נותן איזשהו מקום להוויה של חוני? כן. היא עובדה שאומרים, תשמע, מקור זה חוני. אבל מצד שני, בית המדרש לא מוכן לקבל את מה? את ההופעה שלו עכשיו. ולכן הוא מרגיש, ואני כבר ירוץ, כשלא חס ושלום אנחנו נזלזל בחוני, הוא הבין שאין לו יותר מקום בעולם. לא היה לו כבוד, כראוי, לא הכוונה שלו קמו, לא העמידו אותו ולאו אותו למפטיר או לשישי או לשלישי. זאת אומרת, אני מתאר לדעתי שזה בטח לשישי, כי כזה בעל מויפטין זה רבה. רבה מקבל בדרך כלל את המפטיר בעלייה לתורה, לכן כנראה זה מה שהוא אומר. בגלל זה, בגלל הדבר הזה, לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא שבעצם חוני הבין, תבינו, חוני הבין משהו מדהים. חוני הבין שמצד אחד, אור של התורה, העוצמה שמשודרת לדור הבא, זה בא מכוחם של רבותינו, זה בא מכוחם של גדולי הדור, זה בא מכוחם של הדורות הקודמים, זה אותו אבא, אותו רב שמנחיל הלאה, אבל הוא שייך לדור ההוא. מה אנחנו מצווים לעשות? לחיות את הדור שלנו. לאור מה? לאור תורתם של ראשונים. לא עשו לו כבוד כראוי לו, הכוונה הוא לא מתאים לדור הזה. מבחינה מסוימת קצת כמו משה רבנו שלא נכנס לארץ, ואין הכוונה מפני מיעוטו, לפני מעלתו, הוא גדול מן הדור, הוא נמצא כולו למעלה, הוא איש כבד פה וכבד לשון, לכן הוא לא שייך לארץ ישראל, יש משהו מאוד גבוה. אבל בואו עכשיו, כדי שננעל את הסיפור, לא הספקנו, לכן אמרנו שבוע הבא, בעזרת השם, אני נמשיך, כי לא צריך להבין למה דווקא חוני, מי הוא חוני הזה שעליו כל העניין הזה. אבל שימו לב, אם אתם רוצים שנייה להתעמק. יש כאן איזה קטע בסיפור, שהוא ממש, איך נקרא לזה, ציני. רגע אחד, ואני רוצה שנאתר אותו, והוא יהווה לנו נקודת פתיחה והסתכלות. חוני שואל את אותו נוטע, מה הוא שואל אותו? האם אתה תראה, אם אתה תאכל את זה. אומר לו הנוטע, אני לא הנכד שלי. אז למה אתה נוטע? כי מה שעשו אבותיי, אני אעשה גם לבניי, נכון? אבותיי נטעו לי חרוב, אני נוטע להם חרוב. יפה, מה התגובה של חוני? ישב ואכל. מה ההבדל? למה יש פה נקודה צינית כזאת? יש כאן פעולה אחת שחותרת בהסתכלות ארוכת טווח ובונה מהלך שלם. אני עושה את החלק שלי, הבן שלי עושה את החלק שלו, הוא לוקח ממני את החלק שלי בחלק שלו ונוטע על כיוון הדור הבא, ונוצר כאן משהו ארוך ארוך שכל אחד נותן את התפקיד ואת הייעוד שלו. מה חוני, מה התגובה, והמטרה היא מה? לאכול חרובים, נכון? מה אומר כאילו חוני? וואלה, רעיונות, דברים גדולים כאלה, די, וזה, האוכל יש לי בפקל, למה אני צריך לנטוע וילך וזה? יש לי בפקל שלי כסנדוויץ', בוא נוציא אותו, נגמור את הסיפור, מה צריך נטיעות וכל אלה? זאת אומרת, יש כאן מבחינה מסוימת, ונצטרך להשאיר את זה ולא, ונגיד את זה בצורה הרבה יותר עמוקה, שזה לא איזושהי דרגה נמוכה, אלא יש כאן משהו מאוד גבוה, אבל אצל חוני, חוני מסתכל על עכשיו, על עכשיו, עכשיו צריך להיות בסדר. תעזוב אותי, אני בכוונה, אני אומר, אני רוצה שלא נשאר עם זה, כי אני אומר בכוונה בלשון קצת שהיא לא מכובדת, אבל לא על חוני, אלא אמירה כזאת. תעזוב אותי מחלומות ארוכים, תעזוב אותי מחזון ארוך טווח, תעזוב אותי מנטיעה שעכשיו אני לא רואה את התוצאה שלה, תעזוב אותי ממשהו שצריך בשבילו הסתכלות כזאת, תן לי להוציא את הסנדוויץ' מהפקל ולאכול אותו ונגמר הסיפור. יש תפיסת עולם שזו תפיסה עכשוויסטית, ויש תפיסת עולם שזה תפיסה של חזון, של גודל. בסדר? שני דברים. זה חוני לא ידע איך אפשר לישון 70 שנה בחלום. תסבירו את זה עכשיו על פי מה שאמרנו. מה חוני לא הבין או לא היה מוכן לקבל? שמה? כי מה? למה? כי אין בכוח הדור, אין בכוח אנשים לשאת על גבם חזון כזה ארוך. האם יש במציאות מצב שבו אני בונה עתיד על פי תהליך ארוך שכל אחד נותן את חלקו, עדיין לא רואה את הפירות הסופיים, אבל הוא יודע שאם הוא יעשה את חלקו כראוי, אז ממילא כל התהליך יהיה? מתברר שכן, זה מה שיתברר בסוף, כי הוא ישן והוא קם והוא ראה, אבל בינתיים בשלב הראשון אומר חוני, העולם לא בנוי ככה, אתה רוצה לומר לי עכשיו צריך סבלנות 70 שנה עד שאנחנו נגאל? תראו לעצמכם עכשיו יבואו ויגידו לנו, ייכנס פה איזה נביא, ויגיד, מצב של עם ישראל הוא ככה וככה וככה, חבר'ה, עוד 350 שנה אנחנו נגלים, אל תדאגו, עוד 350 שנה, הכל נגמר. אני אגיד לו, וואל, וואל, מה אתה רוצה מאיתנו? 350 שנה, אני מוכן לתת לך שבוע, שבועיים, מה אתה רוצה? וזה יוצר תפיסה שהרבה פעמים ששבירת האידיאלים. מה קורה לנו במדינת ישראל אצל חלק מעמנו? באו, חוזרים לארץ, מיישבים אותה, נוטעים אותה, פועלים בה, עושים בה את כל המבנים, ורואים שעדיין אנחנו במלחמה. עדיין לא הגענו למנוחה ולנחלה, עדיין לא התממש כל חזון הנביאים. אז אני אומר, תעזבו, אני רוצה לנסוע לברלין לאכול מילקי, נכון? ככה אומרים את זה הרבה פעמים. שם לא צריך יותר מדי זה, שם עושים, כאן, עכשיו נגמר הסיפור. בסדר? עכשיו, חוני עצמו, אנחנו נלמד בעזרת השם שבוע הבא, שזה אצלו זה תפיסת עולם ענקית. הוא לא בגלל שהוא היה קטן אמונה. אלא הוא הסתכל פשוט על המציאות של הדור, המציאות של עם ישראל. הם יכולים להחזיק חלום הרבה זמן? אז קודם כל, מה קורה? עכשיו להגיד את זה ככה בזריזות. שלב ראשון, קורה את זה משהו מדהים, הוא עכשיו מקבל שיעור. שיעור, לא רק ללמד אותו שאפשר פיזיולוגית לישון 70 שנה. אלא כי ביכול יש איזה מצב שהנה הוא קם, ומה הוא רואה? הוא רואה שהפעולה הפיזית, נעשית לא פעם על מנת לבנות עתיד, למרות שההווה לא סיים את המלאכה עד הסוף, נכון? אפילו בעולם הכי חומרי, אם אנחנו רוצים לדבר על בעלי חיים וקיומם בעולם, אפילו החמור יודע שהוא לא יחיה 2,000 שנה, נכון? אפילו הוא יודע שצריך את הדור הבא והדור הבא אחרי זה. הולכים הביתה, הבית זה המשפחה. גם המשפחה, מי שחושב שהוא הבעל הבית עד אין סוף, מה פתאום? הוא עכשיו בדור הזה, הוא מעביר את כל הדברים אל המשפחה, אל הילדים, והילדים מעבירים אל הילדים, וככה אנחנו בונים משפחה לאורך זמן. מגיע, לא מאמינים לו שזה חוני, כי אתה כבר לא שייך לפה. אחרי זה הולכים לבית המדרש, שם הדבר הזה מחודד. בבית המדרש זה מאוד מחודד. שם אנחנו מצד אחד רואים את החזון, ושם החוני נמצא. בחזון הוא נמצא, הוא ודאי. הוא אומר, ודאי שבסופו של דבר השמועות, דברי התורה, האור הגדול יבוא לידי גילוי. אבל אם אני רוצה עכשיו שכל האור יבוא לידי גילוי אצלי, כאן ועכשיו, אני רוצה לעקוף ולהקיף את כל העולם, אני לא, זה לא ילך. משה רבינו עולה לישיבה של רבי עקיבא, הוא מספר את הגמרא, לא יודע מה הם מדברים בכלל. הוא אומר, וואלה, מה זה? זה תורה אחרת לגמרי, מה זה? עד שהם שומעים אותו, אומרים, איפה לך את זה? איפה לך את זה? זה הלכה למשה מסיני, התיישבה דעתו. למה הוא אמר, כל זה נביאה, זה כמו אילן שמוציא פירות, שהשורש הוא אחד, וכל פעם יש פירות חדשים, והם חדשים, אבל הם יונקים את הכוח שלהם. הוא אומר, אם שאלנו בתחילת הדבר הזה, מה זה הדבר המובלט בתוקפו בעץ החיים, ועדיין לא הסברנו את ה... תמונה שלמה של חוני. בעזרת השם, אם ראיתם כוח, אנחנו נעשה את זה אולי בשבוע הבא, כי יש פה דברים מאוד מאוד חשובים, באמת מאוד מאוד משמעותיים, אבל ראינו דבר אחד. ראינו שיש כאן סוגיה מדהימה שעניינה, שהחשק נטיעת אילנות, הרצון שלנו לעשות עבודה שהיא חלק מתוך תהליך, והיכולת שלנו להבין שתהליך הוא דבר עם סבלנות, והסבלנות הזאת מוקנית על ידי זה שאתה מסתכל במבט של דורות, זה החפץ העמוק להטבת הדורות הבאים, לבוא ולתרום ולתת את שלנו, וכל אחד מאיתנו קיבל היום את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו להווה. מה הוא עושה עם הכוחות האלה? מה שהוא עושה זה מתבונן על הרצון לבטא אותם, כמו בעץ החרוב. שאני קיבלתי כוחות אני נוטע. מתוך כך הבנים שלי או הנכדים שלי יוכלו לאכול וגם הם יטעו, ולהם יהיה את העתיד הזה. כל המהלך הזה כולו בעצם אומר שאומר משורר תהילים, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. כן וכן, אפשר לחלום. החלום לא מתבטל, ואם זה לוקח יותר זמן, ואם זה קשה, ואם זה לא עובד, וזה יש סיבוכים, לא להתייאש, מכיוון שכל זמן שאנחנו נמצאים בשרשרת הענקית הזאת, שהיא השרשרת שמובילה אותנו לכל מהלך החיים שלנו, אז בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, החלום הזה יכול להתבטא. כל אחד מאיתנו עושה תפקידו בעולם, ומתוך כך הוא לא רק עושה לעצמו, זה לא דבר פרטי, הוא מתחבר לשרשרת אדירה, שהשרשרת האדירה הזאת בעצם מביאה את גאולת ישראל, את שיבת ציון, ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. בעזרת השם, בשבוע הבא נלמד על עומק אישיותו של חוני, איך הוא הגיע למחשבה הזאת, שכאילו הוא עיקר לאכול את הסנדוויץ'. זה נראה בעזרת השם בשבוע הבא. יהיו ברוכים כולם, ברכה וגאולה שלמה לעם ישראל, והרבה הרבה נחמה על כל הדברים שאנחנו עוברים בימים אלו.